ערב טוב, ברוכים הבאים. את החלק המרכזי של השיעור כבר סיימנו, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני. החלק שעם המילים. על עשיו נאמר, ויבז עשיו את הבכורה. לבוז לדבר מה זה אומר לא לראות את הערך שלו. יש גם ביטוי אצל חז"ל שנקרא מבזה את המועדות, כוונה את החגים. אז מה זה לבזות? לבזות זה במקום לראות את הערך של הדבר, אז אני רואה את ההפך מזה, את החוסר ערך. הרבה פעמים אנחנו מבזים את המתנות שאנחנו מקבלים בשגרה, בחיי היום-יום, המאורעות שבהם אנחנו נתקלים, או המאורעות שמתרחשים בחיינו. אומר רבי נחמן, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב אל השם יתברך על ידי אותו הדבר. זאת אומרת שבכל התרחשות שאנחנו פוגשים בחיינו, יש שם איזושהי תבונה שנועדה לטובתנו. הביטוי פה, שזה נועד לקרב אותנו, זה נועד לתת לנו איזשהו אור. אבל לפעמים אנחנו בזים להתרחשות שאותה אנחנו פוגשים. אנחנו אומרים, אין פה לימוד עבורנו, אין פה עניין מסוים שיכול להביא לנו טוב. אנחנו לא מוצאים את הדבר שסביב זה. עכשיו, היכולת לנסות למצוא את השכל שיש בכל דבר, ואת האור שיש בכל דבר עבורי, הלימוד הזה הוא כבר יאפשר לנו שגם אחרים יראו בנו את הפנימיות, את האיכות המיוחדת. ואם הם לא יראו בנו את האיכות המיוחדת שלנו, אז הם יפסידו. בעיקר שאנחנו לומדים לראות את זה בתוכנו. רבי נחמן מביא את עשיו כסמל למשהו מאוד משמעותי שקורה בחייו, שזה נקרא בכורה, שיש לזה השלכות רוחניות. לפני שהיו הכהנים בעם ישראל הבכורים, היו עושים את התפקידים הללו. אז לבוז לדבר הוא בעצם, במקום לראות את מעלותיו כמשהו מעצים, הוא רואה את זה כדבר שהוא כדאי להיפטר ממנו. הוא רואה את זה כדבר שהוא מחליש. ויעקב לומד למצוא את המשמעות שיש בכל עניין עבורו. זה מעניין שרבי נחמן קורא לשכל, הוא אומר, השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו, ואחרי זה קורא לזה גם שהשכל הוא כמו שמש. אמנם זה מעורר הרבה תהיות, כי אנחנו מכירים גם אנשים שמסתבכים עם השכל שלהם וזה מוריד אותם לגמרי. אז בשביל זה, הנקודת ההנחה צריכה להיות שכל דבר שקורה לנו הוא נועד להביא לנו טוב, הוא נועד לטובתנו, הוא נועד לקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא תואם את ההנחה הזאת, אז באמת זה לא יאיר לנו. שימו לב למילים, הוא אומר, כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. אבל מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות עליו, כי אם על ידי בחינת נון שהוא בחינת מלכות. והוא מדמה את זה פה ללבנה. במילים אחרות, לא כל דבר אנחנו יכולים לקבל את המסר שלו באופן ישיר, בדיוק כמו שיותר קל לנו לקבל את אור הלבנה מאשר את אור החמה. ואור הלבנה זה אמנם תוצאה ישירה של אור החמה, אבל יש פעמים שדווקא אנחנו צריכים לצמצם את ההבנות שלנו, לא להגיע לדברים דרמטיים, לא להגיע לדברים דרסטיים שהם מסמלים את אור השמש, אלא להגיע להבנות קטנות שיכולים להאיר לנו צעד אחד נוסף, שזה משול ללבנה. זאת אומרת, מצד אחד הוא אומר, בוא תסתכל בשכל שיש בכל דבר, שזה אור גדול כמו השמש, ומיד אחרי זה הוא אומר, תשמע, אתה יכול לעשות את התהליך רק אם אתה מצמצם את זה קצת, ומביא את זה לבחינת מלכות, והוא אומר, מלכות, גם אם זה לא לגמרי מובן לנו לעומק, מה זה אומר? הוא אומר, זה כמו הלבנה. אז עכשיו אנחנו כבר יותר מבינים, יש את אור השמש הישיר, שזה אור עצום, אבל לראות אותו באופן ישיר זה לא פשוט, ויש את אור הלבנה שכמעט כל אחד יכול ליהנות מאורו, רק אם השמש מאירה לי את המרחב כולו בשלמות, הלבנה מאירה לי באופן יותר מינורי. אני אומר, היכולת שלי להצליח לעשות משהו עם ההבנות שעולות לי, זה קודם כל על ידי הצמצום, זאת אומרת, לקבל את ההבנות בצמצום שהן משולות ללבנה. ואחרי זה אני יכול לקבל את זה באופן יותר נרחב. ועכשיו לרבי נחמן יש לו שפת סמלים משלו, ששפת הסמלים שלו משתנה מטקסט לטקסט. אז בטקסט שממנו קראתי עכשיו, השכל בתארתו באורו הגדול ללא כל צמצום, הוא קורא לזה תאות חטא. סמל. תשאלו למה האות חטא? אם זה ממש חשוב לכם לדעת למה דווקא זה האות חטא, הוא מסביר באיזשהו אופן, לא בטוח שזה ישכנע אתכם, אבל בכל זאת מה שהוא אומר, שזה בחינת חטא לשון חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, שכמו שנאמר החוכמה תחיה בעליה, לכן הוא קורא בטקסט שלפנינו בשיעור של היום, בשפת הסמלים הוא נותן לשכל שיש בכל דבר, את הסמל, את האות, איזה אות? חטא. למה חטא? חיות. כל דבר שאנחנו עושים אותו בחיות, יש בו חיים, נכון? כל דבר שיש בו חיים, יש בו... אבל אומר, מה שנותן לי חיות זה השכל שיש בכל דבר. זה לא ידע אינטלקטואלי, אלא שאני מתחבר לתוכן, למהות, להתכוונות של הדבר. זה עניין של חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. כל דבר שאני מבין אותו, והוא רב משמעות עבורי, יש שם חיות הרבה יותר גדולה. כשאני עושה משהו ואני מבין מה הוא מוסיף בעולם, מה הוא תורם לי, מה הוא תורם לאחרים, אז הפעולה שלי סביב זה יהיה בה הרבה יותר חיות. יותר מזה, גם אם אני יוצר משהו והזולת מכיר בערך היצירה ומבין את העומק שלה ומכיר את התחכום שלה, זה גם כן עבורי חיות שמישהו מבין באמנות המיוחדת או ביצירה המיוחדת שאני עושה. אם בן אדם נותן את כל ליבו בתכשיט או בציור או בנגזרת שהוא עושה או ביין המיוחד שהוא הכין, כל הדוגמאות הללו מכוונות, ואז בא מישהו ונותן שם את כל הלב, הוא באמת מקצוען, הוא באמת מיוחד, ובא מישהו שלא כך מבין בעניין הזה ושואלים אותו, נו מה אתה אומר? הוא אומר, זה יפה. אי אפשר להגיד שהוא לא נתן מחמאה. מאידך, כשבן אדם חש את עומק היצירה, את עומק האומנות, את העומק השכל שנתתי שם, את הכישרון, ההשראה, ההמצאה. יש לכם עוד מילים להוסיף לי? ועוד מילים שעולות במחשבתכם. זה גם שכל וחיות. גם להבין את הייעוד שלי זה שכל וחיות. זאת אומרת, אם בן אדם מבין את העניין שלו. שכל וחיות, גם למשל האדם מחפש משמעות. מת? יפה מאוד. ציון עובר. זה גם לקבל את השכל והחיות, איך הוא קורא לזה? החוכמה והשכל שיש בסבל, החוכמה והשכל שיש בהתרחשות שאני עובר בחיי. אם בן אדם מוצא את החוכמה והשכל במה שעובר עליו בסיפור חייו, בהחלט יש בזה חיות. אם הוא לא מוצא את החוכמה והשכל של מה שהוא עובר, זה לא חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. שוב, חוכמה זה לא במובן של ידע אינטלקטואלי, זה לא במובן של לעשות אנליזה מאיזה חומרים מורכב הפרח, אלא החוכמה והשכל זה אומר מה זה בא להוסיף בעולמי, מה זה מוסיף בקיום שלי. אומר, חוכמה כזו היא תחיה בעליה. חוכמה כזו היא גם חוכמת אדם תאיר פניו. תו חוכמת אדם תאיר פניו, זה אחד הפסוקים של רבי נחמן, אוהב להזכיר אותם, אבל כל פעם הפירוש של זה משתנה מטקסט לטקסט. בטקסט הזה חוכמת אדם תאיר פניו, אתם יודעים מה אני יוצר? בפשטות חוכמת אדם תאיר פניו, הכוונה היא שאדם שיש בו חוכמה, הפנים שלו מאירות. שהוא מבין את עומק חייו, כמו פניכם שמאירות עכשיו. צריכים להגיד בנימוס תודה. מתוך אמון שזו אמירה אמיתית. לא דילגתי על אף אחד. פניכם מאירות. אז חוכמת אדם תאיר פניו, שהחוכמה ניכרת בפנים. בטקסט הזה, כשמעמיקים בו, רבי נחמן אומר, חוכמת אדם תאיר פניו, היא מאירה את מה שלפניו. חוכמת אדם תאיר פניו, הכוונה היא את פני הדרך, היא מאירה לו לאן להתקדם. מקווה שתנועות הידיים האלו עוזרות. זה לפלס את הדרך, זה המפלסת. חוכמת אדם תאיר פניו, והחוכמה תחיה בעליה, כי לחיות מתוך חיות, זה אחרת לגמרי האנרגיה שקיימת שם מאשר לחיות בתודעת שלפצך. שלפצך זה מילה ביידיש שהתרגום שלה זה סוחבים. זה אפילו מישהו שהוא כבר התייאש מלהתלונן, כי אפשר להתלונן, שואלים את אדם ווסר, צריך זה מה שלומך, הוא יכול להגיד טוב, הוא יכול להגיד על הפנים. אבל שלפצך אומר, נו, שאין סוחבים. את הזה מה יש, אפשר גם להגיד מתוך חיות, זה מה יש. כי אם בן אדם מקבל בהכנעה אמיתית את מה שיש, הכנעה או ביטול לרצון השם, אז זה מה יש יכול להיות גם כן מלא חיות. זה הבדל גדול, יש זה מה יש במנגינה של ייאוש, אמר דבר נכון, ויש להגיד, זה מה יש. שכותים את שם הוויה, יוד, אחרי זה אי, אחרי זה וו, אחרי זה אי, בכתיב מלא, יוד זה יוד וו דלד, אי זה אי א', וו זה וו א' וו, אי זה אי א', כל עוד בעצם נכתבת כמילה, יוד, אחרי זה אי, אחרי זה וו, אחרי זה אי, זה בגימטריה 45. שזה מה? וזה עניין יסודי, זאת אומרת, וגם זה נקרא סוג של חוכמה, זאת אומרת, בכל דבר כוח מה, לראות כל דבר שכל זה הכוח של, של האור האלוקי שמחיה את הדבר. בכל אופן, יש עבודה, משימה, אתגר, ייעוד, להסתכל בשכל שיש בכל דבר, החוכמה והשכל שיש בכל דבר, אבל צריך לדעת שזה בכל מקרה זה נועד לקרב אותנו. לקרב אותנו אל השם, לקרב אותנו אל עצמנו, לראות את הברכה שקיימת, וללמוד מכל דבר, ללמוד מכל מאורה. רק בכל מאורה יש שני אופנים כמה זה יכול להעיר. יש אופן שזה יכול להעיר כמו השמש באור עז, ויש אופן שזה יכול להעיר כמו הלבנה, כמו הירח, באור מועט ומצומצם. העבודה שלנו היא להתחיל דווקא מאור הלבנה. למצוא איזושהי משמעות מינורית, סמלית, לא ללכת על לתפוס את את סודות היקום בעקבות הרכב שלפניי שנעצר ברמזור, ועשיתי גימטריה למספר למספר הרישוי שלו. אני אגב ככה משיג את עצמי בפקקים, אני לוקח את המספר שלפניי ומוצא בזה אסוציאטיבית כל מספר, כאילו, הרבה אגב אני עובד על תורות של ליקוטי מוהר"ן שאני מאוד אוהב את הספר, אז מספר 63 זה תורה סמך ג', זה כמו בדיחות שיודעים בעל פה, כאילו איזה... זה, תורה סמך ג' זה דוגמה, זה תורה שרבי נחמן מדבר על הנמלה על הנחש שאוכל את הנמלה והנמלה שאוכלת את הנחש. נכון שזה מאוד מעניין מה זה, אני לא אגיד לכם על מה הוא מדבר, אני רק אקרא לכם את הציטוט שתשתאו. וזה לא אומר שאתם תפתחו, אתם תבינו, אלפים, רק לצטט דבר כזה, אומר וואלה, זה מוזר זה, שיהיה בריא, לאן הוא כיוון את רעיונותיו. אבל תשמעו, ויש נחש ונמלה בתוך פיה. לא בתוך פי, בתוך פיה. וזאת הנמלה, אין לה נייך בוודאי, מחמד שהיא בתוך פיה של הנחש. והנחש פעמים הולך ופעמים מעופף. נכון? ואת רואה, ואת זה אני מוצא רק מלראות ברכב שלפניים, יש לו במספר רישוי 63. אבל כמנתי לומר, מה אני מנסה לומר? זה מעסיק אותי, אני מוצא כל מיני גימטריות, או צירופים, או מספרים שאני זוכר לעשות, בקטע של להשיג את עצמי במובן המבורך, הטוב. זה לגיטימי, אפשר למצוא, אפשר לא למצוא, אפשר לעסוק בזה דקה או שתיים, אפשר להניח לזה, אפשר לשמוע משהו מעניין ברדיו, אפשר לדבר עם מי שלידך. אבל לעשות מזה עניין, זה כבר... אז במילים אחרות אומרים, נכון, כל דבר שאנחנו בוקשים, יש שם שכל שנועד לקרב אותך. אבל אם אתה נכנס ליומרה, שאתה מבין מה בדיוק יש שם, זה יכול להיות לא בריא. זה כי זה אור גדול. לכן, אור הלבנה. אור הלבנה זה כנאי. קרה לך משהו, עכשיו היה הרבה חדשות על השפות, ואתה יכול לחשוב מה זה אומר לו, מה זה מלמד אותו, לא מתוך יומרה להבין את הנהגת השם, או להבין מה זה קרה. מה זה עושה לך הידיעה הזו שבבת אחת עמל חיים שלם בשניות נעלם? מה זה עושה לנו הידיעה הזאת שכל ההתרחשות הזאת קורית דווקא בתקופה שהיה צריך להיות גשם והוא איננו? לא מתוך יומרה להשיג את הדבר בעומקו, אלא מתוך התכוונות שהוציא מזה איזו תובנה שהיא מביאה התקרבות, שהיא מביאה, וכמובן שהיא נוגעת לי, ולא להסביר למה לאחרים זה קרה, או מה זה מלמד אותי, מה זה... אז בכל אופן החוכמה והשכל שיש בכל דבר, אז הסמל של זה, זה האות. והצמצום, זאת אומרת ספירת המלכות, שזה הלבנה, זאת אומרת שזה לראות משהו מהדבר. ספירת המלכות היא מסמלת כביכול את הצמצום של כל האור האלוקי למציאות הארצית. זה גם מסמל את המלכות, מסמלת את הלבנה, את הירח. זה לא אור השמש בעצמו, זה מקבל את האות נון. למה האות נון? שאלו למה. האות נון, לפני שמש אינון שמו. אומר לפני שמש אינון שמו, לפני שבא השמש זה גם כינוי למשיח, אבל זאת אומרת, האות נון זה גם בא לתאר כמו 50 שערי בינה, 50 שערי קדושה, שבן אדם יש 50 שערים, שער מספר אחד הוא הכי קרוב לאלוקות, ושער ה-50 הוא הכי ארצי, הכי מגושם, לפעמים מסבירים את זה הפוך, שהשער הראשון זה הכי מגושם, הכי ארצי, ובן אדם בשער הנון הוא הכי קרוב לאלוקות, כמו למשל בספירת העומר, שהיום ה-50, שזה היום של חג שבועות, הוא עשי. אבל יש פעמים שזה ההפך, זה כביכול 50 מדרגות של התפתחות רוחנית, שאנחנו מתחילים, יש המדרגה, זאת אומרת, האור הרוחני העליון זה אות א', וזה אחרי זה עד הגשמיות הכי מגושמת שבה אנחנו נמצאים, זה מסמל, מסומל על ידי האות נון. ואנחנו צריכים שיהיה לנו את שניהם. מצד אחד, את העסק עם החוכמה והשכל שיש בכל דבר, ומצד שני, לראות את זה דרך ספירת המלכות, דרך אור הלבנה, דרך האור המצומצם. זאת אומרת, לא להתיימר להשיג את הדברים הכי גבוהים והכי נפלאים. אז יש לנו את האות ח' ואת האות נון. יחד יוצרים את המילה ח'. זאת אומרת שמי שמצד אחד רוצה להשיג את החוכמה ואת השכל שיש בכל דבר, ומצד שני לא מתיימר ולפני שהוא מכריז על השגות גדולות ונפלאות, הוא עובד עם האות הזו שנקראת נון, לראות מה שנקרא בקטנה, ביכולת שלו להקל את זה, ביכולת שלו להשתמש בזה, זה נקרא חן, הוא מקבל חן. זאת אומרת, האות ח' אני מקבל אותה, עצם ההבנה שבכל דבר יש שכל ואור שנועד לקרב אותי אל השם, שנועד להנחות אותי בדרך. עצם ההבנה הזו זה כבר חוכמה ושכל, אז אני מקבל את האות ח'. וההבנה שאני הולך לנסות ללמוד מכל מה שקורה לי בצניעות ובמתינות לקחת אפילו את הנקודה הכי קטונה שזה מסמל את הלבנה, זה האות נון. ביחד זה חן. ועכשיו הוא אומר, כי עיקר מה שאין התקבלים בבקשות הוא מחמת שאין לדברים חן, ואין נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו, כאילו אין בליבו מקום שיכנסו בליבו. מחמת שאין למבקש חן שיכנסו דברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. יש פה הבנה מאוד חשובה, בעלת ערך. אומר, בן אדם מבקש דבר מה מהזולת. והזולת לא נענה לבקשתו. מה גורם לבן אדם להיענות לבקשתו של הזולת? אומר, אם יש לבקשה חן. שמציעים נישואין, צריך חן או לא צריך חן? תגידו, האם שמעתם פעם על מישהו שהציע נישואין כשהוא לא היה בטוח אם הזולת באמת יענה? כוונתי, מה שאני מנסה לברר עם כל העניין החביב הזה, שבן אדם, שגבר מציע נישואין לאישה, שהוא בקשר איתה, זה רק אחרי שהוא באמת בטוח לגמרי שמעוניינת, ואז הוא עושה משהו טקסי שנהגו העולם להציע נישואין. מובנת שאלתי? אני באמת שואל בכנות, זאת אומרת, האם כל העניין של להציע נישואין זה רק אחרי שיש ודאות שהעומדת מולי, אם אני מדבר תוך גבר, היא לגמרי בעניין, ולאין, זה לא משהו שבאמת תשקול. או, אז תרחה שזה רציתי לשמוע, כן, קדימה, בואו, אני אקשיב לכולם. כן, בבקשה. וזה אגב תופעה די נפוצה שבחורים לא קולטים את המציאות כפי שהיא. מה, והוא הציע בכל הטקסיות? הוא... וואו. וזה לא עזר. אז אנחנו רוצים לשמוע.
עם שמוע?
לא, לא, פלונית ואלמונית. רגע, רגע, זה נשמע בהתחלה. הכותרת הייתה יותר מעניינת מאיך שאת מספרת את זה. פלוני, כן, מה איתו?
הוא אהב אותה, מאוד מאוד.
הוא אהב את אלמונית. כן.
ורצה להתחתן
איתה. מה זה מחווה כבר? זה גדולה, ההצעה להתחתן. כן. זה לא הצליח.
זה לא הצליח.
טוב, אז אני שמח לשמוע. זאת אומרת שיש גם הצעות נישואין שהן באמת הצעה, כמו שמציעים משהו, והזולת יכול... מה זה? פה רבי נחם מספר מה המנגנון שנוצר חן. אומר, להסתכל בשכל והחוכמה שיש בכל דבר, להתקרב איתו לשם יתברך, זה יוצר את האות חט. ולפענח את החוכמה הזו בענווה, כמו ספירת המלכות, כמו אור הלבנה, זה האות נון. ואז נוצר חן, ואז הוא מסביר כמה החשיבות של החן בחיינו. הוא אומר, כעיקר מה שאין להתקבלים לבקשות הוא מחמת שאין להדברים חן. ואין נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו. כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו. מחמת שאין למבקש חן שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. מי שהיה מספיק קשוב לנאמר, מצד אחד הוא אומר שאין לדברים חן, ואחרי כמה מילים הוא אומר שאין להמבקש חן. זאת אומרת שהמבקש, כשיש לו חן, אז יש גם לדברים חן. מרקיע, אז כשיש לה דברים חן, כמו מי שמדבר דברי חן, שנכנסים הדברים בלב, אני מתבקש, דהיינו זה שהם מבקשים ממנו. וזה בחינת תף. אומר, בחינת תף לשון חקיקה. כפי שאמרנו, רבי נחמן, יש לו שפת סמלים משלו שמשתנה מטקסט לטקסט, אז הוא אומר, כשתף, האות תו, תף יודוו, ככה זה נקרא תו, בספר יחזקאל זה מסמל חקיקה. זה כמו שחוקקים בסלע, ונוצרת מגרד בו, יש, ככה אומר, ויתווית תו, מביא ציטוט מספר יחזקאל, האות תו מסמלת את החקיקה, הכוונה היא שיש מקום בסלע. אז אומר, עכשיו זה מסביר את הביטוי דברי חכמים בנחת נשמעים. מה זה המילה נחה? דברי חכמים, איך הם ישמעו? אם לחכם יש לו חן, אז נוצרת חקיקה בלב המתבקש. ואז המילה נחת. דברי חכמים, אם יש להם נחת, שזה חן פלוס תף, זאת אומרת, שלחכם יש חן, וזה שהוא מבקש ממנו יש לו תף, אז הם נשמעים. זאת אומרת, הם נענים. עכשיו, אני מזמין אתכם להגיד ביחד אוי תתה. כן, בבקשה. אם תשאלו מה קשורה פה ההנחה, זה כל אחד מה שעובר בראש שלו. כן. אומר, כן, אני אנסה. אומר, כשאני בא לבקש דבר מה מהזולת, אז אומר, יש מנגנון רוחני שגורם לזולת להיענות, או גורם לו לא להיענות. עד לפה מובן? אומר, מה גורם לזולת להיענות למשהו שמבקשים ממנו? אם מי שהמבקש, יש לו חן. עכשיו חן, עוד בלי קשר לשיעור הזה, זה משהו שהוא מעבר ליופי, הוא משהו שהוא מעבר לאסתטיקה. חן זה כאילו איזה גילוי נשמה שיש אצל הזולת שהוא נוגע בי. שזה רואים לפעמים בן אדם מראיין מישהו לאיזה תפקיד. יש המון מועמדים נורא מוכשרים, הוא אומר, הוא פלוני מוצא חן בעיניי. או גם בזוגיות, יש את הנקודה הזו שלמרות כל הנתונים המאוד מרשימים, הוא לא מוצא חן בעיניי, או כן מוצא חן בעיניי. אומרת, זה הייתי אומר שאכן בשפה חופשית זה האלוקות המתגלה בפנים של הזולת. זה האור שלו שהוא מעבר למילים, שהוא מעבר להגדרות. אז הוא אומר, יש מנגנון רוחני שעובד בצורה כזו, שאם המבקש יש לו חן, אז זה פועל שהמתבקש יש אצלו מקום בלב. כביכול, החן שלי יוצר מקום בליבו של הזולת להיענות לבקשה. זה מאוד מעניין, זה כביכול, המקום בלב של הזולת זה לא משהו אובייקטיבי, זה תלוי בי, אם לדברים יש חן. ולמבקש יש חן, אז זה יוצר מקום בלב שלשם הדברים נכנסים. זאת אומרת, במילים אחרות, כל קשר אמיתי בין שניים צריך שלדברים של הזולת יהיו מקום בליבי. ולהפך, מה זה להפך? שלדברים שלי יהיו מקום בליבו. וזה באמת הנקודה המאוד משמעותית בקשר זוגי. זאת אומרת, אם אני מרגיש שלדברים המאוד מיוחדים שלי אין מקום בליבו של הזולת, זו תחושה... לא המשכתי את המילה הבאה, רק אמרתי תחושה עם מנגינה כזאת. תחושה... איך הפרצוף שעשיתי? נסה להתחרות בחנוך רוזן. ואם יש, זה גם יוצר משיכה. גם כשיש קשר בין שניים, למרות שכביכול הנתונים החיצוניים לא משהו, אבל כשאני מרגיש שיש לדברים שלי מקום בליבו, וההפך, יש פה כבר צליל של קשר אפשרי. רק מה שמחדש פה רבי נחמן זה את העניין הזה של איך לעבוד על החן, איך נוצר חן. וזה להסתכל על השכל והחוכמה שיש בכל דבר הזה. וקודם כל זה ההבנה שהמציאות מונגת לטובתי, שהמציאות, שחיי מונחים על ידי המציאות, ובכל התרחשות, בכל מפגש, בכל... יש משהו לטובתי, יש שם איזה שכל שאמור להעיר לי. קודם כל את ההבנה הכללית הזו, זה עצמו יוצר חן. שהחיים הם מונגים, שהחיים הם מושגחים. מונגים, מושגחים ולטובתי.
איך אתה יודע
שזה
באמת ככה? כי
באמצעו של דבר, לא בסופו של דבר. בסופו של דבר זה תמיד לטובתי. באמצעו של דבר יש שלבי ביניים שזה נראה שאני... אבל שזה אומר... זה היה הטקסט אומר, כאיש הישראלי צריך להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו לחוכמה שיש בכל דבר, אל החוכמה והשכל של כל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב לשם יתברך. על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו. אז קודם כל, זה ההבנה באופן כללי, עוד בלי התפרטות. וההתפרטות, הוא אומר, להשתמש בה, וזה בחינת לבנה. במובן הזה של לצמצם את ההסתכלות הזאת. זאת אומרת, יש את ההבנה שכל דבר הוא לטובתי, ויש שם איזה אור שיכול להעיר לי את הדרך. אבל התרגול המעשי זה דרך האות נו. זה נמצא איזושהי נקודה קטנה שאני... זאת אומרת, זה כמו איזה שהוא אתגר למצוא איזושהי תובנה, איזשהו משהו מועט שאת יכולה לראות למה הסיטואציה שקרתה היא לטובה. בסדר? אז פה רבי נחמן אומר שכמו ועשיו, והיו וזזב את הבחורה, למצוא בהתרחשות בחיים, לומר שאין פה שום שכל שנועד לשום דבר עבורי, זה כמו לבוז לדבר. לבוז לדבר, לבזות משהו, זה לא למצוא בו את הערך, זה לא למצוא בו את ההדרכה, את ההנהגה שיש בו. אז אכן נוצר משני החלקים. חלק הראשון זה ההבנה שיש באמת חוכמה ושכל וכל דבר לטובתי, והחלק השני זה הענווה, להגיד שאני לא לגמרי נכנס למצוא בכל דבר רב משמעות, וזה כמו הלבנה, לחפש משהו שטיפה מאיר באפלה. זה כן. אומר, כשלבן אדם יש חן, אז את אומרת, עצרת את המשפט באמצע, להחזיק את הדברים משני הקצוות, צד אחד להגיד, יש פה תובנה נפלאה עבורי, בצד שני בענווה, אני לא יודע מה היא. אבל יש לי אמון שיש פה משהו. זה שאני לא מוצא, או אין מי שאיר את עיניי כרגע בעניין, זה לא אומר שזה איננו. אז זה הענווה, זה הנון, כביכול. ממשיך את המילים שלו, אומר, כי על ידי החן נחקק ונרשם מקום בלב המתבקש לקבל הבקשה. כי על ידי החן נתקבלו דבריו. נמצא שבחינת החן חקק מקום בלב זה שמבקשים ממנו, כדי שיכנסו דבריו בליבו ויקבל בקשתו. וזהו דברי חכמים בנחת נשמעים, נחת די כעין מבחינת חן ואתה פנה, ועל ידי זה נעשה אותיות נחת, ואז נשמעים דבריו ונקבל בקשתו. הוא גם אומר רבי נחן שלימוד התורה זה גם כן חן, זה כביכול אור גדול, אבל הוא מצומצם לתוך סיפורים, לתוך מצוות, לתוך מילים, כאילו האור אין סוף. הפתיחה של הטקסט הזה אומר, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. אז כל זה הזכרנו היום בהקשר של כשאני לא מוצא את השכל שיש בכל דבר, או לא למצוא זה לגיטימי, אלא אני לא מאמין שיש בו שכל שנועד להאיר לי את הדרך, זה נקרא ואיווה זה סב את הבחורה. זה כביכול זה, יש פה משהו שנועד כל כך להאיר את חיי ואני טוען שאין בו כלום. זה לגיטימי להגיד שאני לא מוצא ואני מניח לזה. אבל לבוז לדבר זה להכריז שאין בזה כלום וזה חסר משמעות. אין פה שום דבר שנועד לעבורי. הוא גם מביא את העניין הזה של איך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, אומר, וזה בחינת. ואורח צדיקים, זה ממשלי ד', ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. אומר, כשהשם מזורחת, היא לא זוכרת בבת אחת במלוא עוצמתה. כל פעם היא ראה עוד צד, זה נקרא אור נוגה. הולך ואור, זה האור הולך ומתפתח עד נכון היום. ככה גם כי אנחנו לא אמורים להגיע, להבין את המשמעות, העצומה והגדולה שיש בכל דבר מיד. לאט לאט. הדיבור הזה שאנחנו מושגחים כל הזמן, רב בזנסון, שאצלו למדתי הרבה את תורת רבי נחמן, אז הייתי אצלו היום. זאת אומרת, בגלל שבני אדם לא רוצים להאמין שהם מושגחים כל הזמן וניסו לברוח מזה, אז היום כל מקום מרושת במצלמות. זאת אומרת, הפכנו להיות מושגחים בעל כורחנו. תחשבו על כך. אחרי שמבחינה מסוימת, האדם המודרני מנותר כל הזמן על ידי הטלפון שלו. היום כבר הכל מסתנכן על הכל, אני לפעמים בשוק בזה, שהווייז מסתנכן עם היומן שלי, הוא אומר לי, אתה צריך כבר לצאת לפגישה שלך, ועוד שעה ורבע, יש פקקים בדרך, תצא בזמן. אמרתי, מי דיבר איתך, מי אבו, אבל הקטע הוא שהוא אומר דברים, הוא אומר, לא מבין איך זה קרה הטכנולוגיה, אבל באמת יש לי פגישה עוד שעה ורבע, ויש פקקים, הוא אומר, תשמע, דרך לתל אביב, אתה צריך לצאת עכשיו. לא יודעים לאן עוד זה יגיע, ההתפתחות הזאת.
אבל
אפרופו הצעת נישואין שהזכרתו מקודם, אני מכיר כמה זוגות שמתלוננים על כך שהם התחתנו בלי שהייתה הצעת נישואין. זה כביכול היה מובן מאליו שהם הולכים למסע את הקשר. כי האותיות חן שאמרנו חן, ועם הטף בסוף שזה נחת, זה גם אותיות חתן, כן? בבקשה.
אני יודע אם אותה שאלה, את הבהרת באופן כללי את הדבר של החן, אבל איך התוספת דרך, התוספת של רבי נחמן, אני פשוט, אני חושב, אני גרתי עם עצמי למה אני מתכבת את זה, ואני חושבת על דברים של בקשות שלא נענה, ואז אני אומרת, אוקיי, אז איך אני עם ההצעה הזאת של רבי נחמן, איך אני בוחנת את המקום הזה שלא לא נעליתי, ומה היה חסר שם, ואיך החטא והיום שם, מה היה חסר שם? מבין?
כן. אני לא יודע לענות, בשבילי זה גם תיאוריה, זאת אומרת, את מצפה שאני בעצם מספר לך מניסיון חיי, איך זה עובד, שיש חן והבקשות מתמלות, או שאני מלא בקשתם של אחרים. אני לוקח הרענות מרבי נחן, מקווה שנצליח לשווק אותם לשומעים, ואם אני רואה שהם מתלהבים מזה, אני מנסה ליישם אותם. אני שומע את הרצון שלך שבאמת אני ידע לענות על זה לא מקנין. מה שיכול פחות או יותר אמרתי, זאת אומרת, יש פה עוד העמקה שעוד לא עברתי דרכה. האם לדברי עכשיו יש חן? כי אם כן, אז את אמורה להיות מרוצה מהתשובה, שהיא תתקבל בליבך. כי אם יש חן, את תרגישי שהיא מספקת אותך, התשובה. בבקשה. להסתכל בשכל שיש בזה שיש בכל דבר. רגע, אני ממשיך עם המהלך שלך. אם אני נדחיתי, יש פה בעצם דבר מסוים שגם בו יש שכל וחוכמה. אז אם אני רק בהיבט הרגשי, אני מאוד מצמצם את ההתייחסות לזה. אם אני מבין שגם בדחייה יש שכל וחוכמה שיכולים להעיר לי, זה כבר משהו אחר. תמשיכי. היה הרבה חן. אני טועה בלבי, אם קבוצת אנשים שיש לכן מתקבצת יחד, יחד זה יוצא חנונים. עכשיו רבי נחמן מוסיף עוד קצת על העניין הזה. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר. זאת אומרת, יש לי איזשהו ייעוד, לקשר עצמי אל השכל והחוכמה והחיות שבכל דבר. שזה בכל מאורע, בכל התרחשות. עכשיו אוסיף את המילה חיות, שכל, חוכמה וחיות. זאת אומרת, בכל דבר יש חיות שנועדה עבורי, שאלה אם אני יכול להתחבר אל זה. על מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שבכל דבר, זה בחינת עשיו. עשיו בתור סמל, שביזה את הבחורה. זאת אומרת, במושג בחורה, יש שם חוכמה, יש שם שכל, ויש חיות שיכולים להועיל לו. כמו שכתוב, ויבז עשיו את הבחורה. בחינת, לא יחפות כסיל בתבונה כאם בהתגלות ליבו. מה זה לא יחפוץ כסיל בתבונה? כי מי יהיה ליבו? התבונה זה הדבר, התבונה מראה לי איך אני יכול להתקדם אל התכלית שלי, אל הייעוד שלי, אל השליחות שלי. והתגלות הלב זה רק לתת איזה מענה למניעים נמוכים של אגו, של הישרדות, של חוויה. אז הכסיל הוא לא רוצה את התיקון ארוך טווח, הוא רוצה את התגלות ליבו. החוויה לשם חוויה נקראת התגלות ליבו. ולרצות חוויה לשם חוויה זה כסילות, אומר שלמה המלך, זה פסוק ממשלי. ותבונה זה בעצם לראות איך אני מתקדם דרך מה שקורה לייעוד שלי. אומר, וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע. כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם, בחינת מלכות שהיא בחינת ענייה ודלה דלית למגרמה כלום. ספירת המלכות היא הספירה התחתונה מעשר הספירות, אומרים שאין לה שום אור מעצמה, והיא מקבלת את כל הספירות שמעליה. היא המציאות בעצמה, זה נקרא ספירת המלכות, שהיא מוציאה אל הפועל את כל האור של מלמעלה. גם הלבנה נקראת ספירת המלכות, שאין לה שום אור מעצמה. אז כביכול, אומר, יצר הטוב זה גם מלכות במובן הזה, שלהסכים או להבין שאני נותן לכל האור לעבור דרכי. אני קורא את זה שוב. כי יצר טוב נקרא מסכן וחכם, בחינת מלכות, שבחינת עדייה ודלה, דלית לה מגרמה כלום. כי אם מה שמקבלת מחוכמה. זאת אומרת, היצר הטוב, כמו שרבי נחמן מתאר את זה פה, זה סוג של ענווה, סוג של פתיחות. לקבל את ההבנות שעולות, ולקבל את זה בענווה. מה זה אומר בענווה? הענווה בהקשר הזה זה לא להיות נעול על האג'נדה שלי, זה לראות באמת איזה הבנה עולה משם, ולא להיות נעול דווקא על תפיסה מסוימת. אז פה הוא רמז, זה הגדרה מאוד ייחודית של יצר טוב בהקשר הזה, בטקסט שלפנינו, שיצר טוב זה להיות כמו הלבנה, זאת אומרת לתת לשמש להשתקף בה. זה לא לנסות למכור את האג'נדה שלה בכוח.
מה זאת אומרת, אדם חכם הוא מאיר, זאת אומרת, אין לו את האור של
עצמו. בואי נראה עוד כמה שורות, בסדר? זאת אומרת, קודם כל, כיצר טוב אומר נקרא מסכן וחכם. זה מופיע פסוק ילד מסכן וחכם. זאת אומרת, היצר הטוב הוא רוצה לעשות טוב, אבל ילד מסכן וחכם, כתוב על פי הזוהר הקדוש שהיצר טוב נכנס לאדם בגיל 13 והיצר רע הוא מהלידה. יכול יצר טוב זה להיות מודעות לשליחות הנשמתית ולפעול בהתאם, והיצר רע זה כביכול הכוח ההישרדותי שלנו, הנפש הבהמית. גם שניהם נחוצים לנו, שניהם נצרכים לנו, רק היצר הטוב נקרא ילד מסכן וחכם שהוא ילד, זאת אומרת הוא אין לו ותק וניסיון כמו שיש ליצר הרע שהוא קורא לזה מלך זקן וכסיל, שהוא מאוד ותיק במערכת האישית. וזה אומר אותו דבר, הביטוי הזה מסכן וחכם, מסכן, הכוונה היא מסכן, צריך לתרגם את זה, זה לא מסכן, זה הכוונה היא שאין לו מעצמו, זה הכוונה היא מסכן. הוא כמה שהוא יהיה יותר במודעות שכל הטוב עובר דרכו, כל זה כמו הלבנה, אם היא מתאמצת להיות משהו שהוא לא, היא לא מוכנה לקבל את ההקרנה של השמש, אז היא כלום. אבל אם היא, יש לה את החוכמה, את השכל הגדול הזה שמעצמה אין לה כלום, אבל רק שהיא מכוונת מול השמש, היא מביאה אור גדול ליושבי חושך, זה עצמו חוכמה גדולה, להבין שאין לה מעצמה כלום, רק מה שהשכת שמשתקף דרכה. מסכן הכוונה שאין לו מעצמו, המילה באמת בעברית מסכן היא קצת קשה, אבל בהקשר הזה שאין לו משאבים משלו, רק משהו, רק משהו מוכן להתבטל אל השמש. רק מה, אם הלבנה מנסה להיות מישהי בפני עצמה, באמת אין לה כלום ואין לה שם, אין לה כלום. אם היא מכוונת עצמה אל מול השמש, מביאה אור אל יושבי חושך. אדרבה, אומרים שבחושך השמש לא יכולה להעיר, רק הלבנה מאירה. אם הסתבכתם בשלב האחרון זה בסדר, זאת אומרת עד עכשיו היה יותר טוב, זה נראה מי... ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, מבחינת מלכות הסתרה אחת שאינה חפצה בחוכמה ושכל, מבחינת לא יחפוץ כסיל ותאונה. זאת אומרת שהיצר הרע במקרה הזה, זה לא מעניין אותו מה המציאות באה ללמד אותו. להסכים ללמוד ממה שמתרחש, זה איכות נשית, זה איכות של הלבנה, זה איכות של ספירת המלכות. להיות נעול ולא להסכים ללמוד ממה שקורה, הוא קורא לזה, זה איכות של יצר הרע, של סטרא אחרא, שאותו לא מעניין מה שקורה ומה שלימד אותו. הוא רוצה שרק התפיסה שלו תצא לפועל. הצורה שבה הוא מתאר פה את יצר הטוב זה סוג של ענווה וקשב אמיתי למציאות. ומה המציאות מלמדת אותי? ואיך היא משתקפת דרכי? הדבר שהכי עוזר להבין את דבריי בשיעורים כאלו, זה שאני אומר לכם בכנות שגם אני לא לגמרי מבין על מה מדובר. אבל זה לא נועד להקטין את הנאמר, זה באמת עוזר, הוא אומר, אם... זה כביכול לנסות לברר את הרעיונות האלו ביחד. זה לא לעשות מזה בדיחה. האיכות הזו של יצר טוב זה להבין שאני מעצמי אין לי, אבל אם אני אהיה קשור למציאות, לנסה ללמוד ממנה משהו יאיר בתוך מציאות חיי. פה אני צריך את עזרתך. קשוב למציאות זה כמו שעם ישראל, מדינת ישראל עברה מאורע דרמטי בשבוע שעבר, ולהגיד, סתם, בסדר, חדשות, אני לא גר לא בחיפה ולא בנווה צוף, שבסדר, זה לא נעים, זה כואב, אולי אני אפילו לתרום להם, אבל טוב, נמשיך הלאה. קשוב למציאות לראות, האם זה אומר לי משהו, האם זה נוגע בי באיזשהו אופן, האם זה מלמד אותי משהו על החיים. אם אפשר לעשות, לעשות. תשמעי, התחלת מדוגמה שהיא דרמטית. פרידה. יכול רק להגיד לך קצת עם חצי חיוך על פרשת השבוע, כתוב שיצחק אבינו נהיה כל כך עשיר עד שהמון העם היו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא זהבו וכספו של אבי מלך. אז פרידה יכולה להישמע גם כבעל חי ש... עכשיו לקחת דבר כל כך נוגע בעומק נפשנו כמו פרידה שהייתה ולעשות מזה כמין חיוך זבל פרידותיו של יצחק, זה לא תמיד במקום. ולפעמים זה עוזר לנו להבין עוד משהו. אני שמעתי פעם את ברון קייטי אומרת, איך אני יודעת עם מי לא להיות? מי לא הבן זוג שלי או מי לא? מי שלא רוצה להיות הבן זוג שלי. אבל זה עמוק מאוד. נכון. בכל אופן, אבל עצם העניין עוד יחזור. עכשיו, בשכל של כל דבר, זה לא רק במאורע, לפעמים זה להסתכל בכאב הרגשי שהיה סביב זה. כל דבר מלמד אותנו. לפעמים המאורע בעצמו, לפעמים הרגש שבעקבות המאורע. לפעמים דבר שהוא כל כך תופס אותי בהיבט הרגשי. אז יש שם איזה שכל, יש שם איזה דעת, יש שם איזה לימוד, אני עוד לא יודע מה היא. אני רוצה באמת להבין מה היא, כי אם אני אבין את הלימוד המשמעותי שיש שם, זה בוודאי תהיה התקדמות. נכון, ולא תמיד גלגול אחד מספיק. אני מתכוון לפעם, עלה לי איזושהי הצעה ש... יקום בבוקר לעשות גלגול ראש על השטיח ולהגיד ריבונו של עולם היום אני מתחיל גלגול חדש. זאת אומרת הרעיון שלא לחכות לעוד גלגול בשביל להבין את מה שאפשר להבין היום. עכשיו, העניין הזה של ילד מסכן וחכם, כפי שמתבאר פה אצל רבי נחמן, זה סוג של מעלה. זה כביכול איך לקבל את החן. ילד מסכן וחכם. ילד זה, קל לנו להתחבר, זה הילדותיות, במובן של אין לו, הוא כביכול, אין הרבה ניסיון חיים, אין לו משאבים של כוח, אין לו משאבים של חכם. מסכן, למרות שזה מילה טעונה, אבל בהקשר הזה זה מתפרש שאין לו מעצמו כלום, כביכול יותר. אבל הוא חכם. ילד, מסכן וחכם. שימו לב לצירוף הזה, ילד מסמל התחדשות, ילד עם האנרגיה של ילד, מסכן, שאין לו מעצמו שום דבר, אבל הוא חכם, זה חוכמה שיכולה להאיר את פניו ולחיות את בעליה. הוא חכם להבין שבהתרחשות הזו יש משהו שיכול לגרום לו לחיות ולגרום לו לאור. מול, ולשם רבי נחמן רוצה להביא אותנו. ילד, ילד מסכן וחכם זה סמל הענווה. ילד זה ההתחדשות כל הזמן. הענווה שאין בהתחדשות גמורה, ומסכן שאין לי מעצמי כלום, אבל יש לי המון אם אני רק אסכים לתת לאור להשתקף דרכי, לעבור דרכי. מול מלך, וכאילו שיא העוצמה, מלך, זקן, המון שמות, המון, המון שנות ותק בדיכאון ובתסכול, וכסיל שהוא לא באמת לומד מכל התרחשות. ילד מסכן וחכם מול מלך זקן וכסיל. זקן מול ילד, כסיל מול חכם, ומה נותר לנו? מסכן מול מלך. אז זה עוזר לנו להבין מה זה מסכן, שאין לו מעצמו כלום, כי בכל המלך יש לו את כל השררה, אבל זה עם הזקנה והכסילות, כל השררה שקשורה במלכות לא מובילה אותו לשום מקום, לא לחיות ולא לאור. אז המסכן, למרות שכבר היה ראוי לסיים את השיעור, וחשוב להדגיש את זה, זה מילה חיובית פה. זה כמו להיות כלי ריק, או כמו מרש, או משהו שקוף שנותן לאור הטוב לעבור דרכי. המסכן בהקשר הזה שאין לו מעצמו כלום, זה לא להתעקע בסיפור שלו, זה לא להתעקע באג'נדה שלו, זה לא להתעקע ב... לא להתעקע.
אבל אני
אז זהו, יש את המלך ויש את המלכות. וההבחנה שלך היא חשובה. המלך זה לא ספירת המלכות. מלך המתים, הוא זוכר, אגב, באבות האומה, לכל הספירות, חסד זה אברהם וגבורה זה יצחק, וספירת המלכות זה דוד המלך. שדוד המלך באמת היה בתודעה הזאת שאין לו מעצמו כלום. והוא באמת מהמלכות מקבל את הכוח שלו. זאת אומרת שמלך זקן וכסיל מנצל את ספירת המלכות לטובתו, הוא לא חפץ להשתמש בכוח הזה למען העם או השליחות שלו, הוא ינסה מה שנקרא לנצל את העם לחשבונות הסודיים שלו. לעומת זאת, ספירת המלכות של דוד המלך זה להשתמש בכוח של העם למען העם. שאלו אתכם מה היה בשיעור, תגידו מיכי עודד אותנו להיות מסכנים. עכשיו באמת אם לא שומעים את כל ההכשר זה לא נשמע טוב. למרות שזה כבר הובן, אני עוד לא מוצא את האומץ להיפרד מהשיעור היום, בדרך כלל אני מסיים יותר מוקדם. להבין שהמסכן זה להיות צינור נקי בהקשר הזה. טוב, ראוי להתבונן בזה, אני אשמח אם תגלי משהו. אז ילד מסכן וחכם זה אומר שיש לו את כל הפוטנציאל לכל הטוב. זאת אומרת, אם המסכן זה אומר לוח נקי, זה אומר שכל דבר יכול לעבור דרכו. ואם הוא ילד זה אומר שכל ההתחדשות פתוחה בפניו. ואם הוא חכם זה אומר שהאור והחוכמה מתאים, חוכמה במובן של חוכמת אדם תאיר פניו, וחוכמה במובן של החוכמה תחיה בעליה, אלו שני המשאבים שאיתם אנחנו אמורים לצאת מהשיעור הזה. אם תאיר פניו ותחיה בעליה, עם חיות ואור. ופעם הבאה שיגידו לכם שאתם ילדותיים, יגידו תודה למחמאה, אני עובד על זה כבר תקופה ארוכה. תהיו ברוכים ולילה טוב.